ברוכים הבאים למסע של ענבר בזק ויוחנן קפלניקוב, פודקאסט לעסקים שרוצים לזנק, רעיונות, טיפים ובעיקר הרבה כלים פרקטיים להצלחה. אז יהודה, מה זה יחסי ציבור בכלל?
אהלן. טוב, יחסי ציבור זה בעצם, נקרא לזה, זה בעצם מערכת שלמה שמתווכת בין עסקים, פוליטיקאים או כל גוף שהוא לבין התקשורת. זאת אומרת, כשאתה רוצה להופיע במדיה שלא דרך רכישת מדיה, אלא להופיע בצורה אורגנית, בצורה טבעית, בחדשות, במקומות שנחשבים, אתה בדרך כלל נעזר במשרד יחסי ציבור שיעזור לך לזקק את המסר שלך, ולהעביר אותו בצורה הטובה ביותר למדיה. סוג של מתווך, של, זה לא נגמר רק בתיווך, ברוב המקרים הוא גם בונה את זה מאפס, ובונה לך את הסיפור התקשורתי החוצה. זה קצת מורכב ככה לשניים שלושה משפטים, אבל זה הבסיס. הבסיס הוא בעצם הגוף שמתווך בין בין ציבור של אנשי עסקים, פוליטיקאים, אנשי ציבור, לבין התקשורת.
אתה מדבר על זה שזה משהו שהוא אורגני, אבל בעצם לא מדובר פה תמיד בתהליכים שהם אורגניים. יש פה איזה שבסוף משרד יחסי הציבור הוא הגוף שאליו בתור מי שדורש את השירות הזה משלם לו, ואתה מחפש את ההזדמנויות, את ההזדמנויות העסקיות, את התחנות הרדיו, את תוכניות הבוקר, או את הפלטפורמות של העיתונות, שבהן ניתן לדחוף את הסיפור שלו.
היום, רגע, אני רוצה שנייה להגיד משהו על המילה לדחוף. הפעם, אתה צודק יוחנן, שפעם היה משרדי יחסי ציבור שהיו דוחפים כאילו חומרים. היום העולם מתנהג אחרת, וגם היום הרבה מהיחסי ציבור הם באינטרנט, בכל מיני פורטלים ובאתרי חדשות. והיום כבר אי אפשר לדחוף. התפקיד היום, איך שאני רואה אותו של משרד יחסי ציבור, זה לייצר חדשות ולייצר סיפורים. אי אפשר כבר לדחוף לתקשורת. התקשורת כל הזמן מחפשת סיפורים, ואם אנחנו מצליחים לייצר סיפור מעניין, שבמרכז הסיפור יש את העסק שלנו, אז יש חדשה. אי אפשר סתם לדחוף ידיעות יחסי ציבור, גם מי שמצפה שמשרד יחסי ציבור ייצר לו תוצאות אם אין סיפורים מעניינים, אז זה לא עובד.
אני מסכים עם שניכם, אני אחדד את זה. תראו, כשאני נתקלתי בעולם יחסי ציבור לאורך, אני הרבה שנים בתקשורת, ונתקלתי בו מכל כיוון, מהצד של עיתונאי, מהצד של דובר, כשהעסקתי משרדי יחסי ציבור, מהצד של, כשעבדתי בכנסת, ויחסי ציבור באופן כללי, יחסי ציבור הטובים, עשו תהליך אבולוציוני מאוד מאוד מעניין. אם פעם היחסי ציבור היו יחסית טכניים, אתה לוקח חברה, מנתח אותה, לוקח סיפור, מוציא פרס ריליסים, מסיבות עיתונאים, היום הכלים האלה עובדים בצורה הרבה פחות אפקטיבית. היום, בכדי לייצר אימפקט, אתה צריך בעצם לבנות סיפור, כמו שבר אמרה, אבל זה לא רק. בצורך העניין, אני, כשאני נפגש עם לקוחות, שמנסים לשאול אותי קצת מה בעצם אתה עושה, אז אני אומר, אנחנו בית קריאיטיב ליחסי ציבור. בכדי להצליח, אתה חייב להיות בית קריאיטיב, לקחת לקוח שהוא עושה X, ולהבין איזה דברים כן יש אצלו, יכול להיות שהסיפור הגדול פחות מעניין, ודווקא הרבה תתי סיפורים יהיו הרבה יותר מסקרנים, ודווקא משם אפשר יהיה לספר את הסיפור הגדול, ודרך קריאיטיב טוב לייצר לו סיפור תקשורתי. כשהכל תמיד, הבסיס תמיד יהיה חייב להיות, אנחנו תמיד נאמר אמת, אנחנו תמיד נספר סיפור שהוא אמיתי, כנה, קשור לחברה, שייך לחברה, אנחנו לא נספר סיפורים ומעשיות, אבל אנחנו לא חייבים לספר את כל הסיפור, אנחנו צריכים לקחת את הסיפור שהוא מעניין תקשורתית.
יש לך איזושהי דוגמה כזאת לעסק או לרעיון שבאמת העסק היה משעמם יחסית, אבל דרך סיפור פנימי או דרך עובד או משהו כזה, הוצאתם ידיעה מיוחדת?
אני יכול לספר לך סיפור שקרה לאחרונה, אחד הלקוחות הוותיקים שלנו זה חברת פנגו, וישבנו איתם ואמרנו, תשמעו, סיפור מלפני 3-4 חודשים, אמרנו, תראו, הסתיימה שנת 2017. אתם יכולים בבקשה להוציא לנו נתונים על שנת 2017, אמרו לו, אוקיי, אבל מה מעניין אותך? אמרתי, בואו ניקח כמה דברים, ערים שחנו בהם הכי הרבה, מקומות שקיבלו הכי הרבה דוחות, וכמה בדיקות פקח עשו. התחלנו לסקר נתונים, לקחנו את הבדיקות פקח שהיו מספרים היסטריים, עשינו איזה שלקחנו מחשבון, וגילינו שבעצם בישראל, בשנת 2017, בכל שנייה, התבצעה בדיקת פקח. בום, בום. חטות ערוץ 2.
כן, כי זה חתיכת חדשה.
זאת אומרת, עכשיו זה לא היה הסיפור. זה לא היה הסיפור. עכשיו, אבל זה כן הפך להיות הסיפור. ככה זה עובד. זאת אומרת, אתה בא ואתה אוסף את האינפורמציה, ואתה מנסה לראות בעיניים ביקורתיות, בעיניים של עיתונאי, מה יכול היה לעניין אותך כשאתה היית בכיסא השני, ואיך זה גם משרת את החברה. אז מה זה שירת את החברה? פנגו החברה הכי גדולה בארץ. זאת אומרת, הנתונים האלה אמנם קיימים גם אצל החברות המתחרות, אבל אנחנו היינו הראשונים לעשות את זה. ורוב הדברים האלה גם באמת היו במערכות שלנו, כי אנחנו באמת הכי גדולים בארץ. והמנכ״ל התראיין בתל אביב, ליד מחלקת הפיקוח, וזה יצא נפלא. וככה אנחנו בעצם עובדים. זו דוגמה אחת מיני עשרות שאנחנו עושים, מיני עשרות שנעשים מדי חודש. את כל חודש יש עשרות מקרים כאלה. לצורך העניין, כל אחד מאנשי הצוות שלנו, היום יש לנו פה, אנחנו עם צוות של 15 אנשים, זה העבודה שלו, לבוא ולנסות למצוא בצורה קריאטיבית את הסיפור האמיתי, התקשורתי, בתוך הסיפור הגדול. לא תמיד הסיפור הגדול או הסיפור המעניין. כי אם זה יספר אותו דרך הבן אדם, אף אחד לא יכול, בוא נלך לעולמות תוכן קשים ולא, קח את השואה, סליחה, אנחנו נכנסים לזה, אבל אי אפשר לתפוס דבר כזה, אבל את הסיפור של אנה פרנק דרכו, אפשר לספר סיפור ענק,
בחזרה,
כן, אבל נשא להסביר את הנקודה, תיקח לפעמים סיפור אנושי, או סיפור שנוגע לנו כאנשים, ותראה איך פתאום אתה מצליח לספר סיפור גדול. תסתכל על כל תוכניות, במיוחד תסתכל על כתבות מגזין, מאושרת קוטלר ועד אילנה דיין, ששם, אגב, פעילות יחסי הציבור יחסית מועטה. זה הרבה עבודה שלהם למציאת הסיפורים. אבל תיקח את זה, תראה, כשהם מנסים להעביר נקודה משמעותית, זה תמיד יהיה דרך משהו מאוד מאוד ספציפי. דרך המיקרו, אתה יכול לתת סיפור מקרו.
דרך הסיפור האישי, אבל אני רוצה רגע... אני רוצה רגע, יהודה, לשאול אותך שאלה שתעזור באמת למאזינים שלנו, כי רוב המאזינים שלנו הם עסקים קצת יותר קטנים מפנגו, ובאמת פנגו ואנה פרנק זה מאוד גדול, תתן לנו דוגמאות מעסקים קטנים בינוניים שיכולים לייצר כזה סיפור.
אז אני אגיד לכם, אני אחזור באמת גם לאחת השאלות ששאלתם אותי לפני, האם עסקים קטנים ובינוניים צריכים יחסי ציבור? האם זה יכול לעזור להם?
תראה, צריכים תמיד, כולם צריכים, זה עניין של עלות תועלת, בדיוק, בדיוק.
יש פה, אני יכול להגיד לכם שיש לא מעט פגישות שאני עושה פה, ואני יושב עם האנשים ואני אומר להם, תקשיבו, אתם עוד לא שם, זאת אומרת, אני חושב שכרגע מבחינת עלות תועלת, זה לא משהו שאתם יכולים להכיל אותו. קשה מאוד לעשות יחסי ציבור ששם המשפחה שלך הוא לא בעם. קשה מאוד לעשות יחסי ציבור, לשלם על משהו שאתה לא יודע מה תקבל, כשזה בעצם הכסף מהבית שלך. זה מאוד קשה. Having said that, כולם צריכים את זה, אז איך אפשר לעשות את זה בכל זאת? אני ממליץ באופן כללי לעסקים קטנים, ללמוד את העולם התקשורתי שבו הם חיים. יש המון המון כלים שהם מאוד זמינים, ומאוד אפקטיביים, שניתן לעשות בהם. אז נכון, יכול להיות שלא תגיעו לחדשות ערוץ 2, יכול להיות שלא תגיעו לחדשות ערוץ 10, אבל לא בכך זה מה שייצר לכם גם את ה... לא בהכרח אתם ראויים להיות שם, אבל יכול להיות שכן תוכלו להגיע למקומון שלכם ולמיינט, ותוכלו להגיע לבלוגרים מאוד טובים, ותוכלו להגיע לכל מיני, לבד, לבד. ואיך עושים את זה? לומדים את המדיה, לומדים מה מעניין את המדיה, זה לא משימה קשה, תסתכלו מה מעניין אתכם כמי שחי בתחום מסוים, ותראו על איזה סיפורים מעניין את המדיה, ותנסו למצוא את הסיפור האחד ההוא שיכול לעזור לכם. להגיע היום לעיתונאי דרך הפייסבוק זה מאוד קל, זה הרבה יותר קל מה שהיה לפני 15 שנה. תגיעו אליו, תפנו אליו, תעשו לו פנייה יפה, ויכול להיות שיכול לעשות את זה גם לבד.
אני רוצה רגע, אני רוצה פה רגע להוסיף משהו, על מה שאמרת, אני מסכימה איתך, שכנראה חברות קצת יותר קטנות שהן עוד לא בעם, יותר נכון לעשות את זה לבד, ואני רוצה גם לתת איזה שני טיפים, גם איך למגיעים לעיתונאים, וגם איך יוצרים סיפור. אחד, זה כשאתה חושב על סיפור, הוא צריך להיות, או יש שלושה פרמטרים שיוצרים סיפור תקשורתי. הוא צריך להיות חדש, הוא צריך להיות מעניין, והוא צריך להיות אקטואלי. מה הכוונה? חדש זה אם עשית עכשיו משהו אחר, הבאת, יצרת איזה מוצר חדש, עשית עכשיו איזה, הבאת שירות חדש לשוק. הנה, אני יכולה לתת לכם דוגמה, אפרופו דיברנו קודם על הבחירות, אני עכשיו מנסה להביא, יש לנו בעיה מאוד קשה במשגב של תחבורה ציבורית, ונורא קשה לצאת מהיישובים, ובני הנוער מאוד, מאוד מתלוננים, גם ההורים וגם בני הנוער, שבחופש הגדול הם יושבים כל מול הטלוויזיה ומשתעממים, כי אין להם איך לצאת. אז אני הלכתי ונפגשתי עם אגד ומשרד התחבורה, ואני מנסה עכשיו להביא אוטובוס שיוציא את בני הנוער רק בקיץ, רק בחודשי החופש הגדול, לים. עכשיו, אם אני אצליח, אני עובדת על זה ואני מקווה שאני אצליח, יש פה חדשה, יש פה משהו מאוד מאוד חדש ומעניין, זה ייצור יחסי ציבור.
נכון.
עכשיו, זה יכול להיות גם משהו מפתיע. מה זה מפתיע? שפתאום, אני מנסה רגע לחשוב בהקשר של עסק קטן, שקרה
אולי,
איזה...
אולי יש לי איזה דוגמה מעניינת, כן. ואתם אומרים, כן. אני מנסה לחשוב באמת על עסק הקטן, יש לי עכשיו כן. חנות פרחים, ובחנות הפרחים בכל שבוע מגיע לי הסבא בן ה-70, שקונה לאשתו בידי יום שישי את הזר פרחים שלה.
אוי, זה מהמם.
זה נשמע
מהמם.
לי כמשהו מאוד מעניין, מאוד רומנטי, שאפילו לעיתונות המקומית של
מרגש.
מרגש, לגב, מאוד לגב. אפשר.
עכשיו, הנה, אני אתן לך דוגמה. זו דוגמה למשהו קטן, שאיתו אפשר לספר סיפור נכון, הרבה הרבה נכון. הרבה הרבה יותר גדול. נכון. זאת אומרת, ובדיוק בדקות האלה, אחת מבנות הצוות שלי נמצאת בדיור מוגן באזור השרון, עם עיתונאי, עם עיתונאית שבאה לדבר על סיפורי אהבה בתוך דיור מוגן.
אוי, מהמם, מהמם.
עכשיו, וזה יהיה סיפור גדול, וזה יהיה סיפור מגזיני, והיא שם כרגע, ברגעים אלה ממש היא מראיינת את הזוגות. ואם אתה לוקח סיפור כזה, והאיש הזה, אני בטוח שהוא איש מקסים וחביב ולבבי, ולוקחים את בעלת חנות הפרחים, או בעל חנות הפרחים, שהוא בדרך כלל רוב אלה שפגשתי שיש להם חנות פרחים, אנשים מקסימים, ואתה לוקח ואתה מייצר פה איזשהו מפגש תקשורתי, יש איזה ערך אפילו טלוויזיוני.
נכון.
על הסיפור הזה, וזה יכול להיות טלוויזיה באינטרנט, כמו ynet TV או כאלה, וזה יכול להיות אפילו להגיע לטלוויזיה פריים-טיים, וזה אפילו יכול להיות אצל אורלי וגיא בתוכנית הבוקר אפילו די בקלות.
רגע,
ואני רוצה... יש לסיפור מרגש. אני רוצה... אנשים אוהבים להתרגש.
עכשיו, אני רוצה להוסיף פה, ואם עכשיו גם ניקח את זה ונוציא את זה החוצה, לפני יום האהבה, אז גם אנחנו מוסיפים, זה הרכיב השלישי של האקטואלי. זאת אומרת, יש פה סיפור שהוא מעניין, שהוא חדש ושהוא אקטואלי. ברגע שאתה מחבר את זה לעיתוי, כמו שאמרתי, אם אני עכשיו מוציאה אוטובוסים בחופש הגדול, זה אקטואלי, אם הייתי מוציאה את האוטובוסים בפברואר, זה היה פחות מעניין. אם עכשיו אנחנו עושים סיפור אהבה בין קשישים לזה, ומחברים את זה או ליום האהבה, אוטוטוטו באב, נכון? טו באב זה ממש אוטוטו, הנה יצרנו חדשה.
אז בעצם אנחנו כבעלי עסקים.
רגע, אני רוצה לתת עוד רעיון, יוחנן, ללקוחה שלך. אנחנו עכשיו נכנסים לתוך עונת החתונות, תציע לה ללכת לעיתונות ולעשות כתבה על כל מיני זרי פרחים לחתונה, או סידורי פרחים לחתונות. הנה, לקחנו אירוע שאנחנו יודעים שהוא אקטואלי, שהוא מעניין, ויצרנו כתבה תוכן שהיא יחסה ציבור, ולא צריך, סליחה, יהודה, אם אני פוגעת בפרנסתך.
למה פוגעת? אני מקשיב לך ואני אומר, שמקרה הגרוע ביותר, ובאוקטובר את לא שם, אני רוצה אותך אצלי.
לא התכוונתי פוגעת בפרנסתך במובן הזה, המשפט הבא שרציתי להגיד, זה לא צריך משרד יחסי ציבור, העסקים יכולים ליזום את החדשות האלה בעצמם.
ברגע שאנחנו משנים את התודעה שלנו.
במידה מסוימת, כן. אני מסכים עם ענבר, שעד מידה מסוימת כן, מתי צריך, כשרוצים את הלבל הבא. כי רוב האנשים, רוב בעלי העסקים נמצאים בעשייה היומיומית, הם לא כל כך רואים את התמונה הגדולה, ופה אנחנו נכנסים היועצים. לצורך העניין, יוחנן, אם אנחנו נכנסים לקטגוריה שלך, ואותו מוכרת פרחים, אני הייתי אומר לה, תקשיבי, בעלות של כמה אלפי שקלים, את מביאה צלם טוב, ואת עושה סרט וידאו מקסים. את הסרט וידאו הזה אנחנו נריץ על אותו זוג, ועל פעם בשבוע פרחים, והסרט הזה בעצם יגיד לכל אחד שנמצא בזוגיות, תגיד לי, מה קורה איתך? איפה, איך אתה ביום שישי לא מביא פרחים למי שאתה אוהב?
אני רוצה שבעלי יקבל את הסרט הזה לוואטסאפ שלו.
זיו, אם אתה...
לא קיבלתי פרחים מעולם, אני נשואה כבר 18 שנה, ועוד לא קיבלתי פרחים.
אני משלח לזיו את הפרק.
מה שיפה בזה שזה בר תיקון, ויוחנן, תעשה את הסרט הזה ונשלח לו את זה לוואטסאפ.
אז בעצם אנחנו מדברים פה...
יש גם כלים פשוטים, הם יכולים אפילו לצלם את זה עם הטלפון הסלולרי, לקחת מישהו מבני המשפחה עם תוכנת עריכה די פשוטה, זה לא יראה הכי טוב, אבל אם כן יש כמה אלפי שקלים, לקחת איש מקצוע לעשות את זה, שהסרטון הזה מראש ייועד לרשתות החברתיות, לעשות קמפיין סביב זה אזורי, בלי יחסי ציבור בכלל, ויכול להיות שמהדבר הזה, ואת הסרטון הזה אחר כך, לשלוח את זה למיילים של תוכניות בוקר וכו, ולך תדע לאן זה יגיע. ראינו כבר מעט דברים, כי זה דברים מרגשים, אנשים, סליחה.
מתחברים אלו, לא, 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 סליחה, אני מתלהבת, אז אני נכנס לך בדברים. אני רוצה גם להגיד משהו על הרשתות החברתיות. אני מאוד מאוד ממליצה, חוץ מפייסבוק, לעבוד באינסטגרם וגם בטוויטר. עכשיו, הטוויטר כביכול, הוא לא, הלקוחות שלנו לא נמצאים בטוויטר, אבל מה אני גיליתי? אני כמה פעמים העליתי לטוויטר איזשהו פוסט, בטוויטר נמצאים העיתונאים. וכמה פעמים קרה לי שעיתונאים פנו אליי בעקבות פוסט שהעליתי והציעו לי לעשות כתבה.
כי אם התחילה את עשית איתם, הם עוקבים אחרייך?
לא, אני עוקבת, אני עוקבת
אחריהם. אם את עוקבת אחריהם, הם רואים את זה בעצם?
אני עוקבת אחריהם, וכשכל הסוד ברשתות חברתיות שאתה רוצה מישהו שיעקוב אחריך, אז תעקוב אחריו ותגיב. אני עוקבת נגיד אחרי הרבה עיתונאים וחברי כנסת ואני מגיבה להם. שברגע שאתה מגיב להם, הם כבר נכנסים, רואים מי אתה, הרבה פעמים הם עוקבים אחריך, וגם נניח שהיום יש לי קשר עם שני עיתונאים שיש להם בגלובס ובדמרקר, שהם כבר מכירים אותי וכבר עשיתי איתם כמה כתבות, אז להם יש הרבה חברים עיתונאים, אז כשהם מגיבים לי, החברים העיתונאים שלהם רואים את זה. עכשיו לי ממש ראיתי כמה פעמים, אגב גם מהפייסבוק, פעם פרסמתי איזה פוסט בפייסבוק, והתקשרה אליי עיתונאית מהמקומון ורצתה לעשות איתי כתבה, כי היא ראתה את הפוסט שלי בפייסבוק, זאת אומרת, תשתמשו ברשתות החברתיות, זה אחלה כלי לחשיפה.
אני מאוד מסכים איתך, ומאוד מסכים איתך, ואגב, פרופו קמפיין ברשתות החברתיות, כל מי שעכשיו גולש ורואה את הקמפיין שלה, תתמודדי, שהוא קמפיין מדהים בעיניי, אגב, יוצא דופן, ואני מאוד שמח שהוא קורא, כי הוא מאוד מאוד מרענן. תחשבי, מה את יכולה לעשות כמתמודדת עכשיו? כל מה שאת צריכה זה למצוא עוד שתי מתמודדות, לא משנה מאיפה בארץ, ולעשות פנייה לעיתונות על המתמודדות החדשות שהולכות לרענן את העולם הכל כך גברי של הרשויות המקומיות, ובואו ניקח שלוש מהן ונעשה אליהם אייטם, והדבר הזה יכול להגיע מאוד מאוד רחוק תקשורתי.
אז יהודה, אתה כבר קצת מכיר אותי, כבר עשיתי את זה, וכבר פניתי לעיתון באזור שלי, וכבר גם נתתי להם שמות של ארבע מתמודדות בצפון, והם הבטיחו
שיעשו את זה. תחתי את זה גבוה יותר מהעיתון באזור שלך.
פניתי, האמת היא שפניתי גם ללאישה וללידי גלובס, הם לא הרימו את הכפפה, אבל אני מחכה, אבל בכל אופן במקומון אצלנו אמרו לי שיעשו בדיוק מה שאמרת.
אז אני אחרי השידור, אני אתן לך מיילים לתוכניות הבוקר. זה שם.
חברים, אני רוצה רגע לרכז אותנו. ובסופו של דבר, מה שאני מרגיש ממה שיהודה אומר לי, זה שכל אחד יהפוך להיות בעסק שלו קצת עיתונאי, קצת במאי, קצת עם חוש של לזהות סיפורים מעניינים בתוך היומיום של העסקים שלנו, ולראות אם אפשר סביב זה ליצור איזשהו עד, או איזשהו סיפור מעניין, או פוסט מעניין, או וידאו מעניין, ולשלוח אותו על פני על פני המים, מה שנקרא, לראות, לתת לטבע או לרשת החברתית לעשות את שלה כבר. אם זה טוב, יתרים את זה, ואם זה לא טוב, אז זה ישקע.
אז אני אגיד לך, אני אלך איתך יותר רחוק. תחשוב על זה, מה מבדיל עסק קטן מעסק גדול, שבסופו של דבר, בעסק קטן, הכל נופל על היזם. אז הוא גם הנהג, הוא גם נהל החשבונות, והוא צריך מדי פעם להתייעץ עם עורך דין ועם רואה חשבון. והוא צריך לקנות מנורות לעסק ולתקן את המזגן ולקנות מחשב, הוא עושה את כל הדברים האלה לבד, אז למה לא להוסיף עוד לר תדמיתי? לפעמים, במיוחד בעסקים קטנים, והבידול פה הוא מאוד הכרחי היום, במיוחד היום, שהכל זה מיתוג, אז תנסה גם ללמוד את הסוגיה הזאת. מנפח מסוים, אני ממליץ להעביר את זה לאנשי מקצוע, אבל עד שמגיע הנפח הזה, יש כל כך הרבה כלים זמינים שלא היו זמינים לפני 10 שנים, בואו רגע, שים את הדברים על השולחן.
נכון.
לפני 10 שנים, אם לא היית מופיע במדיה הטרדישנל, לא היית בכלל, לא היית קיים. והיום, תראו כמה עסקים קמו, אך ורק מרשתות חברתיות, מדברים שבעצם אין פילטר. הפילטר הוא הכישרון שלך לספר סיפור טוב. עכשיו, רוב האנשים האלה, במיוחד עסקים קטנים, עצמאים שבאו ועשו מעשה, הם בדרך כלל, הם best in class, הם כאילו, הם הכי טובים בכיתה שלהם ממה שהם עושים. הם הכי טובים במה שהם עושים. אף אחד לא יודע את העסק שלהם יותר טוב מהם. אז מה בא לקחת את זה צעד אחד קדימה, ונסות לראות, במה שאתה יודע, בוא תספר את הסיפור.
נכון.
עכשיו נכון, זה לא מתאים בכל הענפים, אבל בכל ענף אפשר למצוא משהו שהוא טיפה יותר מרענן, טיפה יותר מעניין, וכזה שגם מי שיקשיב לך שלא מכיר את העסק שלך יגיד, וואלה, למדתי משהו, ריגש אותי. אני עוד אגיד משהו על הריגש אותי. אחד הדברים שאני מאוד סולד מהם, זה האופנה הזאת של ציניות. מאוד המון אנשים מנסים, משתמשים בציניות כסוג של מפלט, בכדי לא להיחשף. אם יש לי המלצה אחת מאוד מאוד חשובה בשימוש במדיה לעסקים, זה תניחו רגע את הציניות בצד. כולנו, כולנו, כולנו רוצים להתרגש. וכל אחד, שלושתנו התרגשנו מהסיפור על הפרחים שסיפרת, למה? כי לכל אחד זה לוחץ על כפתור מאוד מאוד מסוים.
נכון.
ואני אומר לכם, תרגיעו את זה, תרגשו, תיתנו לאנשים את התחושה שהעסק לכם מונע מאיזה מנוע בעירה פנימי, מאיזה פשן עמוק, ויש שם משהו שהוא לא רק טכני. עורך דין שספר על עולם המשפט זה בורינג, אבל עורך דין שיקח את עולם המשפט ויספר שם משהו שהניע אותו לפעולה, או מתמודד לבחירות, שספר למה מבפנים, למה הוא החליט לעשות ולהשקיע הון תועפות במונחים של בן אדם פרטי, ללכת ולרוץ, זה סיפור מאוד מאוד יקר, ולמה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה בשביל המשכורת, שהיא לא מאוד מאוד גבוהה למישהו שהוא עצמאי, וזה. הוא עושה את זה כי הוא רוצה לעשות משהו, משהו מבפנים בוער בו לעשות איזושהי עשייה ציבורית. ספרו את הסיפור הזה, הסיפור הזה חודר, ותזכרו, תנסו לחשוב תמיד אחורה, איזה סיפורים אתם זוכרים? אנחנו כמעט ולא זוכרים סיפורים פרקטיים, אנחנו רק זוכרים סיפורים שנגנו לנו על נימי הרגש. ואני מאוד ממליץ בנושא הזה, כמובן, והדבר הכי שאני כן, בהמלצה נוספת היא, כבר עשית את זה, אז במינון החשיפה האישית שלך, שמור על עצמך, זאת אומרת, אל תיכנס עמוק מדי, כי אתה צריך גם לשמור על עצמך, וברמת החשיפה שלך צריכה להיות בהתאם למקצוע שלך, אף אחד לא מצפה, כולנו מצפים משחקן שיחטוף את הנפש שלו, אבל אף אחד לא מצפה, גם לא פוליטיקאי וגם לא מבעל חנות פרחים, שיכנס ללר הכי עמוק ברגשות שלו. לא לשם, אבל כן לספר סיפור שיש בו משהו שהוא גורם לאנשים להרגיש משהו בקשר אליך, בקשר לעסק שלך.
מאוד, מאוד אהבתי את איך שתיארת את זה, שלחשוב איך לרגש את האנשים. דרך אגב, זה נכון לא רק ביחסי ציבור. בכלל, עסק שמצליח לרגש את הלקוחות שלו, זה עסק שלקוחות שלו נשארים נאמנים וחוזרים, וזה טיפ מאוד מאוד חשוב.
מעניין אותי, התחלת לדבר על העולם הזה של בידול ומיצוב. איך אנחנו יכולים כעסקים קטנים בשוק כל כך תחרותי, בטח בעולם של עסקים הקטנים שאנחנו פרילנסרים או אנשים בודדים שמרימים עסק שלם, איך אנחנו יכולים באמצעות יחסי הציבור, או איך לבחור מה ביחסי הציבור אנחנו נבדל או ניצור את המיצוב עבורנו כבעל עסק קטן?
נגעת פה בשאלה אולי הכי קשה שיש, כי רוב בעלי עסקים לא כל כך יודעים איך לבדל את עצמם מאחרים. אז אתה רואה את זה מעת לעת, וכל פעם שאתה רואה את זה אתה אומר בוא נצחק אותה. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה במכבסה, אני זוכר שראיתי בתל אביב שהיה שם שלט גדול, אתה הולך לרעיון עבודה, בוא אלינו, תקבל בגדים מצוין. לרעיון עבודה.
מדליק.
תחזיר לנו כשתסיים, free of charge, כאילו אל תשלם על זה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, ברגע שיש לי כביסה, אני שולח אליהם. כל מיני כאלה, אתה רואה את זה לפעמים באיזה נהג מונית שעושה איזה אקסטרה שירות. מאוד קשה לבדל. אני, קשה, אין פה איזה כלל אצבע. אני חושב שכל אחד, כל אחד שיש לו עסק שהוא נמצא בטריטוריה תחרותית, ובוא נודע על האמת, אם אנחנו לא חברת חשמל או הדואר, כולנו בטריטוריה תחרותית, אז בוא, תעבוד בזה. תעבוד בזה ותנסה למצוא. לפעמים, אתה יודע, לפעמים לוקח שנים למצוא את הבידול שלך, זה לא אינסטנט. אבל תמצא את זה. ואני רואה את זה בכל מיני עסקים. אני ראיתי את זה באיזה רשת מלונות בצפון, שבאה ואמרה, אוקיי, אני עושה מלון מסוג אחר. ובאה והשקיע בזה, וזה נראה אחרת, אתה מגיע לשם, אתה אומר, וואו, יש פה בידול. ואני ראיתי את זה בהמון המון חברות. אבל בעסקים קטנים זה הרבה יותר מסובך.
מעניין, אמרת שזה האקסטרה שירות, שדעתי זה נקודה מאוד מעניינת. אנחנו כבעלי עסקים, אם ניתן כולנו את אותו השירות וניתן, דיברנו כבר על החנות פרחים, וניתן את המוצר הבסיס הזה של פרח, או משלוח פרחים, או הגרטל, או משהו דבר מאוד פשוט כזה, זה לא מספיק. ואז נשאלת השאלה, איך אני יכול בעולם שלי, בשוק שלי, במוצרים שבהם אני כבר נותן, לתת את הערך המוסף.
אז בוא ניתן לך דוגמה בחנות פרחים שלך. סתם משהו שעלה לי עכשיו, ולא יודע אם הוא בכלל ישים או נכון. אותה חנות פרחים הולכת ויכולה להקים אפליקציה היום ב$10 בחודש. יש מערכות כאלה, אפילו דיברנו על זה בעבר עם מישהו שעושה את זה. מקימה אפליקציה, וללקוחות של הקבועים, שולחת להם לינק, בואו תורידו את האפליקציה, ותציינו באפליקציה את ימי הולדת של הבת זוג ואת יום הנישואים, ואנחנו נשלח, מטעמנו, זר פרחים.
מה שנקרא, לא תצטרך לזכור.
או שלא תצטרך לזכור, או שכאילו נפרגן.
אז רגע, אני אעביר את זה לזיו גם.
אפליקציה של גברים.
אחת לשנה הבאת הזוג שלך, תקבל ממך זר פרחים. מי איתנו? ותאמין לי, הוא יבוא, והוא יזמין ממנה כל, ואלרטים, יום אהבה בעוד שבוע, מה אתה הולך לעשות? חבילות ליום אהבה. ואלרטים, המולדת של אשתך מתקרב, תחשוב מה אתה הולך לעשות, יש לנו כמה רעיונות בשבילך. אתה יודע מה? אני הייתי שם את האפליקציה הזאת, והנדלן הכי יקר בעולם זה המסך טלפון.
אני רוצה לתת עוד דוגמה מלקוח שאני פגשתי לא מזמן, יוחנן דיברנו עליו, שיש לו חנות של פיצוחים ופירות יבשים ובירות ואלכוהול כזה קל. ואחד הדברים שהוא עושה היום, זה שהוא רושם, כמובן כל לקוח שבא הוא רושם, יש לו רשימת תפוצה מאוד מאוד גדולה של הלקוחות, טלפונים והכל, ואז כשהוא יודע שיש עכשיו מונדיאל, הוא שולח להם כל מיני מבצעים של נגיד שישיית בירה וקילו גרעינים באיזה מחיר מוזל, וזה עובד פצצה.
בטח שזה עובד, כי עובד מה קורה פצצה. לכולנו? אנחנו תמיד נזכרים ברגע האחרון. אם יש משהו שעובר כחוט השני אצל כל כמעט בן אנוש, שהדברים הקטנים האלה הם לא יושבים לנו, ב-to-do list. ואז מתחיל המשחק, הוא אומר, פאק, כאילו, שכחתי לקנות בירה. פאק, שכחתי זה. אבל משה מהפיצוחייה כבר הזכיר לך את זה יומיים לפני, והשליח כבר ליד הדלת. וזה נפלא, וזה רעיון נהדר, וככה מייצרים ערך מוסף. אני התחלתי, לצערי, הרבה זמן לא התאמנתי, התחלתי להתאמן לפני כמה ימים, ובאותו חדר כושר אמרו לי, תשמע, אנחנו רושמים אותך לאפליקציה שלנו, רשמו אותי לאפליקציה. אז מעבר שאני יכול לבחור שיעורים, שזה טריוויאלי, אני מקבל תזכורות, שזה סבבה, אני מקבל שמה דופק שמופיע לי גם מה שעשיתי בזה, אני מקבל את רשימת התרגילים באימון, אתם וואלה, אפליקציה לא רעה בכלל, שווה, והחדר כושר הזה פתאום בעיניי נפרץ כמשהו מיוחד. כל אחד צריך למצוא, וזה לא עולה כמעט כסף, זה מה שיפה בזה.
בוא נגיד שאנחנו צריכים כעסקים קטנים, היום הטכנולוגיה כבר לא יקרה. לחפש לא. טכנולוגיות קטנות, מסרונים, דיבור, אפליקציות כאלה שבאים וסוגרים אותם כאפליקציה, ובסוף לא מדובר בסכומי השקעה גדולים באופן יחסי כמו של פיתוח מערכות שלמות, אלא כבר יש טכנולוגיות קיימות, טכנולוגיות מדף, שרק צריך לראות איך אפשר ליישם אותם בעסק שלנו, מצ'אטבוטים.
חשוב אבל להדגיש פה, ופה חשוב מאוד להדגיש, שאחד האתגרים של עסקים קטנים זה שהם לא תמיד רואים את התמונה המלאה, ולפעמים מהתלהבות יתר הם עושים אביוז לטכנולוגיה, ועד הדבר הכי גרוע קורה להם, עושים להם בלוק. אז כל אחד מאיתנו שיזכר כמה פעמים הוא קיבל וואטסאפים קבוצתיים שהם בלתי נסבלים, איזה עסק, או צירפו אותו לקבוצה מבלי לשאול אותו, ופתאום אתה באיזה קבוצה מסחרית, ואת, שאתה מבין מה קורה, הפציץ אותך במיליון מסרונים, שאתה בדיוק עם הילדים שלך, ומקריא להם סיפור, ויש לך עסק שאתה מנהל, אתה תמיד בודק את הטלפון, והדבר שאתה עושה זה leave the group, ומאותו רגע העסק הזה גמור, מחוג מבחינתך. עכשיו אני הייתי עד לדבר כזה לפני שבוע, ואתה רואה leave, left, וגם אני עשיתי לזה. וזה abuse, אז גם פה חשוב להבין דבר נורא נורא פשוט. אף אחד מאיתנו לא אוהב שמנצלים אותו, אף אחד מאיתנו לא אוהב שמבלבלים אותו מוח. כל דבר במידה, מידתיות וסטייל חשובים מאוד.
זה יש פה משהו מעבר למידתיות, הסיפור הזה של שיווק, ואני חושבת שכבר דיברנו על זה בחלק מהפודקאסטים שלנו, זה שצריך להבין שאנחנו, אפרופו שקודם התרעמתי על המילה לדחוף את האייטמים לתקשורת, צריך להוציא את המילה לדחוף מהלקסיקון, ולהבין ששיווק ומחירה היא יצירת תוכן, ודיברנו גם בהקשר של יחסי ציבור וגם בהקשר עכשיו של האפליקציה, כשאתה יוצר תוכן ואתה מחבר את זה גם לצורך של הצרכן ולנקודה אקטואלית שבה הוא צריך את זה, אז זה כבר לא אביוז, אז הבן אדם גם יהיה מוכן לקבל ממך הודעות כל יום, זאת אומרת, אם ניקח את החדר כושר שלך, וחדרי כושר זיהו שנקודת התורפה של מתאמנים זה התמדה, והוא ידע פעם ביום לשלוח לך תזכורת, אל תשכח היום לספור 1,000 צעדים, או אל תשכח היום לאכול בריא, או משהו כזה קטן, והוא יעשה את זה עם קריצה ועם חיוך, וכמו שאתה אומר, במידה וזה גם בתוך הצורך האקטואלי שלי, או לפני החג, לשלוח לי תקשיב, בחג אנחנו עושים כך וכך קלוריות, אני ממליץ לך להוסיף אימון, אנשים לא יראו בזה אביוז. מתי אתה מרגיש שזה אביוז? לא כי צרפו אותך לרשימת תפוצה, אלא כי שלחו לך חומר שהוא לא מעניין אותך.
נכון, מאוד. שאגב, אפרופו חומר שלא מעניין אותך, אחד הדברים שהשתנה נגיד בעולם יחסי הציבור, או לפחות אצלי השתנה, אני לא יודע אם זה השתנה בכל המשרדים, זה להפסיק לשלוח בתפוצת נאטו. להפסיק לשלוח משהו שהוא בתפוצה רחבה לעשרות או מאות אנשי תקשורת, בתקווה שמישהו ירים את הסיפור הזה, אלא להבין איש איש, אדם אדם, מדיה מדיה, איך אפשר לתת לה, למדיה הזאת, את הדבר שמעניין אותה, תוך הסיפור לתת את הזווית שתעניין את דמרקר, את גלובס, את ויינט, ולכל אחד לתת איזשהו סוויץ' אחר שיכול לעשות לעבודה. אותו דבר בעסקים יותר קטנים, אותו דבר בדיוק אפשר לעשות את זה, ואתה יודע שיהודה שהוא מתאמן חדש, צריך לנסות לצלור את העסק הזה יותר בעדינה. והמתאמנים הוותיקים, שהם כבר חלק מהצוות, והם אוהבים את המותג וחיים את המותג, ומתאמנים המון, אתה יכול לתת להם קצבים אחרים.
תוכן אחר.
וזה מה שחשוב, הפרסונליזציה של הפרסונליזציה של
המאפסים,
אני חושב שזה דבר חשוב.
אוי, רמת ליוחנן להנחתה, יוחנן נורא אוהב לדבר על פרסונליזציה.
זה נכון, זה מה שאנחנו מנסים לעשות תמיד עם עם התהליכים של שיווק, באמת להגיע לבסוף לשיווק שהוא פר בן אדם, אז בעצם אנחנו ננסה תמיד לעשות את הפרסונליזציה הזאת לכל תהליך שהוא, ולא להשתמש בכל פלטפורמה ולשווק בה אותו דבר, אלא להתאים את המסרים שלנו לכל אחת מהפלטפורמות שאנחנו בוחרים להשתמש בהם. בסדר, יהודה, יש לך איזשהו מילת סיכום ככה לעולם העסקים הקטנים, איך הם... איך הם צריכים להסתכל על הדבר הזה שנקרא יחסי ציבור ולא לפחד מהם ולהתעסק בהם?
אז כמה דברים. כן. אחד, בוא נתחיל ממה להיזהר. אם מישהו בעולם יחסי הציבור יבוא ויבטיח לעסק יחסי ציבור לפי תוצאות, תדעו שיש פה קאץ'. וכמו שמבטיחים לך נדלן עם תשואה מובטחת, זה לא באמת ריאלי. ותמיד יש פה איזשהו קאץ'. ולמה? התורה של יחסי הציבור זה לנסות להגיע למקומות הכי טובים, מקומות שאי אפשר לרכוש בכסף, כשהמטרה של יחסי ציבור זה לספר סיפור טוב, אתה פעם לא יודע אם באמת תצליח. אנחנו מניחים ומעריכים שעם הכישרון והידע והניסיון נצליח, אבל אי אפשר להבטיח את זה. אז אם מישהו מבטיח לכם, תיזהרו מזה. זה אחד. מן הצד השני, תראו מה אתם כן יכולים לעשות לבד. ולבד, ואני לכל עסק קטן ובינוני, עד גודל מסוים, אני מאוד ממליץ לנסות וללמוד את זה, כמו שאתה לומד את הלקוחות שלך ומה שמעניין אותם, תלמד איך להגיע אליהם מלמעלה, עם אותו סיפור שיכול להיות מעניין. משימה נורא קל להגיד, מאוד קשה לבצע, אבל אין ציפייה שכולם יצליחו. אז כן, תשקיעו בזה, כן תלמדו את האקוסיסטם התקשורתי שנמצא מסביבכם, תנסו להשתמש בפלטפורמות חינמיות שיש, אם יש עיתונאים שהם... שחיים את התחום שלכם, תזמינו אותם להכיר את העסק. עיתונאים בסופו של דבר הם אנשים מאוד נחמדים ונעימים רובם, וניתן לתקשר איתם. כל עוד הפנייה היא פשוטה ולא אישית מדי. זאת אומרת, אל תתקשרו לאף אחד. אגב, עוד איזשהו טיפ. אנשים נוהגים להתקשר, אבל בעידן הנוכחי אנשים לא אוהבים לדבר. אנשים מעדיפים מיילים או כל דבר שהוא פחות פולשני שאני יכול להתייחס אליו בזמן שנוח לי. לא עכשיו באותו רגע לבוא ולענות לך לטלפון. אנשים יהיו מאוד חסרי סבלנות ולא נחמדים אליכם בטלפון, אל תתייחסו לזה כאילו אותם אנשים לא מעוניינים בכם, יכול להיות שהם כן מעוניינים, פשוט לא פניתם אליהם נכון. תפנו נכון, תעבדו על הדרך שבאתם ומצליחים לשווק אתכם במיילים בצורה פשוטה, שורת סאבג'קט של 5-6 מילים חדות וברורות שמספרות חלק מהסיפור, ותוכן מייל שלא עולה על 3 משפטים. זה יותר קשה מאשר לכתוב 400 מילה. שלושה משפטים שאומרים את כל הסיפור.
יהודה, יש לך איזה בלוג או איזה ספר להמליץ, כי אתה אומר פה המון דברים מאוד חשובים, ונראה לי שיהיה קשה לאנשים אחרי שהם יסיימו להקשיב, לזכור את כל מה שאמרת. יש לך איזה מאמר שמסכם או איזה מקום שאפשר ללמוד ממנו איך לעשות את זה?
נגעת פה בנקודה רגישה, אני לא חשבתי על זה, לא, לצערי לא, אני באמת, אני, גם אני וגם את מלמדים באוניברסיטת חיפה, כל אחד משהו אחר, וכשאני מלמד את הסטודנטים שלי, והם שואלים אותי מה הסילבוס, אני אומר להם המציאות, מה זאת אומרת, אני אומר להם, אין לי שום דרך לתת לכם משהו שמישהו כתב, והוא יהיה מספיק אקטואלי לדברים שקורים היום, כי אנחנו מדברים מה קורה היום, ולא על מה קרה לפני שנה, כי זה לא רלוונטי,
אבל יאללה,
בוא, יכול להיות שזה יכול להיות מאוד רלוונטי,
בוא נעשה אתה ואני ביחד, יאללה, סיכום של מה שאמרנו ברעיון כתוב, כדי שנוכל לצרף אותו לפודקאסט, כי לא יודעת, אני בן אדם, אני שומעת המון פודקאסטים, בעיקר בריצה אפרופו החדר כושר שלך, שצריך לעודד אותך לרוץ, אותי, אצלי זה הפוך, אותי צריכים לעודד אותי לא לרוץ, אז אני שומעת המון חומר, אבל בסוף אני זוכרת מקריאה ושינון, אז בוא אתה ואני נכין איזה סיכום ככה בנקודות, לא משהו ארוך ומלא, עם נקודות 1, 2, 3, 4 מה לעשות, ונצרף את זה לפודקאסט. בסדר?
יהודה שווייצר, הבעלים של אייטם מדיה, משרד יחסי הציבור, אני ממש מודה לך על הזמן שלך, אני חושב שנתת לנו הרבה ערך, לנו ולמאזינות והמאזינים שלנו. בר בזק, תודה גם לך, ואנחנו נתראה בפרק הבא שלנו של עצמאים, תודה רבה לכולם.
ביי, תודה.
ביי.
תודה.